שלום וברכה. אנחנו היום ננסה לעסוק בנושא של הפסוק ויסעו ויחטט אלוהים על הערים אשר צבאותיהם לא רדפו אחרי בני יעקב. נסביר טיפה את הרקע של הדברים. אחרי הכניסה לארץ ישראל, יעקב מגיע לארץ, שכם, ושם הדינה יוצאת לראות בדות הארץ, ואנשי שכם, שכם בן חמור לוקח את דינה, והוא אונס אותה, ובאים שמעון ולוי, אמרו לו, אחרי שהוא רוצה את דינה לאישה, ואז באים לשמעון ולוי ואומרים לו, שמי שרוצה, הוא לא יכול להתחתן איתכם, מי שרוצה, רק מה יעשה, הוא חייב להיות נימול. ואז הם מלאים את כל שכם, ביום השלישי מגיעים, ומה הם עושים? הם הורגים את כל אנשי שכם. יעקב אבינו מגיב לשמעון ולוי, איך אתם עושים כזה דבר? עדיין אנחנו מעט, ויכול להיות שעברו עלינו כל האומות, ואיך אתם עושים כזה מעשה? ואז אחרי שיעקב אבינו עולה לבית אל, אז כתוב, פסוק, ויסעו ויחטט אלוהים על הערים השדותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב, רואים שהצרה, כביכול הנקמה הזאת, שהיו צריכים להיות כל הערים אשר, סביבות הערים אשר, שהיו צריכים לעשות את זה נקמה, רואים שהם יש להם איזה חטאת אלוהים, והם לא עושים שום דבר לבני יעקב, ליעקב ובניו. אנחנו ננסה היום לברר עם המפרשים מה הסוד של העניין הזה, וגם נשפוך אור על המבט לתקופתנו אנו, במלחמה עם כל הצרות שיש לכל האומות שבאים על ישראל, נראה שכמאז כן אתה. בסדר? יש כאן דפים. בראשית רבה. אז המקור של הדברים, קודם כל בראשית רבה כתוב על המושג הזה, ויסעו ויחטט אלוהים, מקור ראשון בראשית רבה, פרשה פי א', סימן ד', אמר רבי שמואל, בשלושה מקומות נתכנסו עובדי כוכבים, לעשות מלחמה עם בני יעקב, ולא הניח להם הקדוש ברוך הוא. דכתיב, ויסעו ויחטט אלוהים. זאת אומרת, היה איזה, יכול איזה סכנה, איזה סוג של התראה מאוד גדולה, באותו זמן הקדוש ברוך הוא לא נתן להם. פעם ראשונה זה בעצם ביעקב עם הפרשה שלנו, פעם שנייה זה בימי יונתן, שנאמר, ותרגז הארץ צבאתי לחידת אלוהים. שלישית, בימי יהושע, שביקשו לדוף ולא הניח הקדוש ברוך הוא להם, וכאן נתכנסו לחצור, לכתיב רק כל הערים העומדות על תילם, לא שרפם ישראל, זוהתי להתחצור לבדה, שרף יהושע. רבי עזר אמר במסורת שרפה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה אמר ליהושע, ויבוא יעקב לוזה, שכל מי שנכנס לתוכה הרטיב מצוות, מעשים טובים, כלוזה, אנחנו נראה שהקשר הזה בין הדגה הרוחנית של עם ישראל, להשפעה, לחרדת אלוהים, קשור אחד בשני. אז פעם ראשונה אמרנו זה אצלנו, פעם שנייה זה ביונתן, ופעם שלישית זה בעצם ביהושע, ואחרי זה יונתן. אז אנחנו נראה את הדברים, ננסה להבין את הרקע של הדברים, איך זה קשור גם כן, ומתחבר גם אלינו. אז בואו נתכנס למדרשים. מה קרה שם בעצם? במדרשים, על המאבקים, המלחמות שעם ישראל עושה, לא כתוב בתורה. והמדרשים הכניסו אותנו לאיזה עולם רחב של, כנראה שהיה עם שכם בן חמור, שהוא בעצם בא לומר איזה משהו שנושא הרבה יותר עמוק, של מלחמה, כשיעקב אבינו נכנס לארץ, אז בהתחלה זה היה עם המלאך, ואחרי זה בא עם עשיו, ואחרי זה היה עם יושבי הארץ, יש המון מלחמות שנעלמו מאיתנו, במדרשים זה בא לידי ביטוי. כן? סחריב. כן, נכון, אבל... כן, אבל נראה שבעצם החלטת אלוהים על הערים, זה משהו מושג שהוא הרבה יותר עמוק, זאת אומרת, החריב הגיע שהוא רוצה להילחם, אבל אחרי זה היה לנו נס. כאן כתוב שבעצם העמים מקבלים פחד. בסדר? זה מושג אחר, העמים מקבלים פחד. זה שהעמים מקבלים פחד, אז אנחנו צריכים להבין, מה קרה, מה המקור שלהם מקבל פחד? בסדר? החלטת אלוהים על הערים השזוותיהם. טוב, מידע שגדה כתוב, קורא השני, ויחידת אלוהים שלו רטפו אחרי בני יעקב, להחריטם ולהורגם, אז היה כנס, לפי שבקע הקדוש ברוך הוא את הארץ שתחתיהם, עד תהום הארץ. ואש היה עומד בין מחנה יעקב ובין מחנה הפריזי, וכך נאמר ולא רטפו אחרי בני יעקב. אז כמה מידע שגדה מובא שכבר היה כאן איזה נס, שאנחנו לא כתוב במדרשים, שדומה לנו, מה קרה כאן? דומה כמו על קריעת ים סוף, זה היה איזה תהום שנפרעה בין כל אותם אויבים, והייתה אש עומד במחנה יעקב, במחנה הפריזי, והבינו שכנראה יש משהו ניסי, והם עוזבים את עם ישראל. זה היה מיטה שגדה. בהמשך הקדוש, מקור השלישי, תראו, אז אומר המשך הקדוש ככה, בואו תראו. הנה אמור רבותינו, זל. על וישב יעקב, כי הוא משל לאשר סבבו כלבים, שאם ישב ולא ילך ולא ירדפו. כן, אתה מכיר את העניין של הכלב, אם אתה בורח, מה קורה, מה הכלב עושה? תרדוף אחריך. אז הוא אומר, כן עשה בירותו את כל אלופי עשיו, אז וישב יעקב. כי בירותם שיושב, ומוראם, לא יחיתנו, יאמרו אין זה קים שאלוהים ממו. מה שאין כן בלכתו, כי תנו לב למור, אלוהים עזבו ורדפו ותפסו, כי הם מציל. אם אתה בורח, הכלב עודף אחריך. אז כאן היה צריך לגבי איסאו, ואז תגיד מה, ברגע שנוסעים, אז נראה שכמו הכלב שרוצה לגדוף. הדרך זה אמר, יאמר פה, כי הנה ביותר שבוטח, לא ייפלא מה שלא נספו עליהם ביקום, אך כאשר ואיסאו, היה מקום לומר, כי מפחד נסו, אם הם התחילו לברוח, אז כנראה אולי יש כאן איזה פחד, ואז האומות יבואו עליהם. בתחילת תפילה ניסה, זאת אומרת, אם אתה מתחיל לברוח, אתה, זה היה נפילה. לכן היה השם עמו, והיא יחטאת אלוהים. זאת אומרת, למרות הסוג של הנסיעה, המסע, זה יכול לגרום לעמים דווקא להראות שיש לנו איזה, יכול איזה פחד מסוים מהם, ואז הם ניסו לגרום כמו איזה כלב שרץ אחרי אדם, אז כאן הקדוש ברוך הוא נותן להם חיטת אלוהים, דווקא פחד בזמן הזה. אז מה הפחד הזה? בואו נראה. המלבים מסביר מקור רביעי איזה פחד היה להם. בואו נראו. אומר המלבים מקור רביעי, שנפל על יושבי הערים פחד אלוהים. למה? שהאמינו שזה היה עניין אלוהי. ששני אנשים יהרגו עיר ומלואה. זאת אומרת, וכל זה היה להם עונש מהשם, על החמאס אשר עשו, ויראו מהשם ירדוף אחרי בני יעקב. אז מה מסביר כאן, מה הוא אומר? הם הבינו, העמים, שיש כאן מלחמה אלוקית, והם הבינו שהעונש מאיפה מגיע? מהשם. אז בגלל זה, שאיך שני האנשים הורגים עיר ומלואה, כנראה שיש להם כוח ניסי. ואז הם מבינים שאם ככה, הם מבינים שהעונש הוא מהשם, ואז יראו מהשם, ירדוף אחרי בני יעקב, אמרו, אנחנו לא פוגעים בהם. זאת אומרת, הדבר החשוב בהיותנו אנו, זה האומות, האם הם בעצם מייחסים את המלחמה להבנה שהקדוש ברוך הוא, שעם ישראל עם סגולה. האם יש קשר בין הקדוש ברוך הוא למלחמה, והוא עוזר להם. ואם זה ככה, כל המבט, האסטרטגיה המלחמתי, משנה כיוון. וגם אומר המלבים שעל ידי שבני יעקב הכינו לבבה מלי השם ויראו מהשם, התפשטה יראה זו שיראו מבני יעקב מהשם, והפילה יראה על כל הערים. זאת אומרת, יראת השם גרמה להבנה, תראו מה זה, הם צדיקים. והצדיקים האלה, זה משפיע על כל המלחמה. מישהו סיפר פעם אחת שהוא ראה בערוצים הערביים, שהיה איזה במלחמה, איזה תמונה עם מגד, זה היה הבן של איתם, שהוא תוקע בשופר. מכיר את התמונה הזאת? מישהו ראה את זה? אז הם הראו את זה בערוצים של הערבים, ואמרו שהתמונה הזו הפחיד אותם יותר מכל התמונות האחרות. כי וואו, זה זקן, שופר. זה בעצם זה, וצריך להסכם להסביר את זה, בעצם זה השיח הערבי. אם נדבר על הקדוש ברוך הוא, אז זה הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר עמוק. ויחיתת אלוהים על הערים שסביבותיהם. אז אומר המלבים, המבט הזה, העירה הזאת, היא משפיעה מאוד מאוד על העמים, מבינים שעם ישראל הם, עם השם, ויראו מהשם, ואז מתוך זה משפיע על כל סביבותיהם. ויחיתת אלוהים, ויראו הטוב, שיראו בני ישראל פשטה על כל הערים, זה בעצם המלבים, מתוך העירה, מתוך הצדיקות הזאת, זה גרמה להשפעה על כל האפקט המלחמתי, על חיטת אלוהים, על כל הסובב של בני יעקב. במדרש, מקור החמישי, קצת יש לנו יותר טיפה תפורה לדבר הזה. תראו במקור החמישי, במדרש הגדול, ויסוע ויחיטת אלוהים, כיוון שראו כל הערות שנטל, כתוב שאחרי זה לוקח את האלה, האלון והאלה, נטל את האלה בידו, והתמין תחתי העבודה זרה. לוקח עץ ענק, מרים אותו בידו, והוא תומן את העבודה זרה, וחזר ושתלה בידו. הסתכלו כל האומות, מה? איזה כוח יש לו. מיד נפלה עליהם האימה, איך הוא יכול להרים עץ אלה ביד אחת, ולהטמין את כל העבודה זרה, ולהחזיר אותה. אמרו, הדבר הזה גרם לפחד במדרש. עכשיו, בואו נראה, בתות יצחק מסביר קצת עוד רקע, של עוד איזה פאזל בנושא הזה, שאנחנו תמיד מנסים לראות מפרשים, עוד מפרשים, אז אנחנו רואים את הפאזל, כמו שאתה רואה עוד מפרשים, נפתח לך איזה שער יותר עמוק בסוגיה. בתות יצחק מסביר ככה, בואו נראה. בתות יצחק זה היה דודו של רבי של השולחן ערוך, לפני 500 שנה, שהיה מתולדו, הוא היה דודו של רבי יוסף קארו. ויחידת אלוהים על הערים, אשר סביבותיהם ולא רטו אחרי בני יעקב. הפשט ידוע, ניתכן בעבור שכל הארץ ההיא היה להם עבודה זרה, ולא היה אחד לכולם. אנשי שכם נתייהדו ועשו ברית מילה, ומרדו באלוהי הארץ ההיא. והמילה שמלו עצמם הייתה מכתב השבר לאלוהיה שלהם. זאת אומרת, זה שהם ראו שאנשי שכם מתייהדים, ועושים ברית מילה, זה גרם למה? גרם איזה הד בכל סביבות יעקב, כל האזור הארץ, יושבי הארץ. לזה ואמר, והיא חיטת אלוהים שהיה ברית מילה והגירות, שהתגיירו חיטת אלוהים שלהם וקלון. ומי היה קלון? להרים אשר סביבותיהם. ולכן לא רטבו אחרי בני יעקב. כאן יש כאן הסבר טקטי, מה היה כאן בעצם? שבני יעקב הורגים אותם, שלקחו נקמתם ונקמת אלוהיהם בהריגתם וסבחו בה. הם רצו להרוג את אשר שכם, למה אתם עוזבים את העבודה זרה של הארץ? ואז כששימון ולוי באים והורגים אותם, אז עשה להם רוגע. מה הקדוש ברוך הוא מכניס במחשבתם, בדיוק הפוך על הפוך, בשביל לעזור לישראל. ככה מסביר תולדות יצחק. נתקדם הלאה. בתרגום יונתן, כתר יונתן בעצם זה התרגום שלו, אז הוא מסביר, וייסעו משם מודים ומתפעלים לפני השם, והיר האדם מלפני השם על העמים שבערי סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב, ככה מסביר התרגום יונתן, שמסביר שמה שהם ראו אותם, איך הם מתפעלים לשם, הרי מה כתוב שם, שיעקב אבינו עולה לבית אל, ואמרו, לכו ונזבחה לפני השם, ואז הם מתפעלים כשבחו, ואז רואים אותם העמים איך הם מתפעלים, הם לוקחים רגל אחורה, הייתה רעדן לפני השם, והם החליטו שהם לא נלחמים עם בני יעקב, ככה מסביר הכתר יונתן. ובעל הטורים מסביר שוייסאו, הדגש על וייסאו, מה זה וייסאו? איך עם ישראל נסע? ולמה זה גורם לבעצם גם תנועת המחנה, היא משפיעה מאוד מאוד על הפחד מהגויים. אחרי זה ניקח את כל הדברים האלה ונבין איך אפשר להתמודד מכל העמים שבאים עלינו. אומר בעל הטורים, וייסאו יחידת אלוהים, אלה מסעי בני ישראל לצבאותם וייסאו. מסביר? מלמד שהיו הדגלים נוסעים כעמידתו של יעקב. ולומר, מה היה כאן היה חיטת אלוהים על הערים? אף להלן היו כל האומות יראים מהם, אז כשעם ישראל הולכים במדבר, וגם שכמו כשהם הרימו את יעקב, הבינו, אז היה כל אחד שבט היה כל אחד, היה ראובן ושמעון וגד, היה דן השבט נפתלי, כל מקום היה על פי התנועה, וגם התנועה של עם ישראל הייתה בתנועה מאוד מאוד מיוחדת, שכל אחד על פי עניינו היה בצד שלו, האיש על דגלו למחנהו, והדבר הזה, כשרואים את התנועה הזאת שעם ישראל, שהם איש הדגלון מחנהו, זה כמו צורה של מלאכים, ואז זה גורם לחיטת אלוהים על הערים, סביבותיהם, והאומות היו רעימים, ככה אומר בעל הטורים, זה אותה תנועה שכמו שעם ישראל המדבר, תנועה שיעקב אבינו במיטתו, וזו אותה תנועה שגורמת פחד לגויים. עכשיו נפתח את הסיפור לגמרי, ונראה את היקוד שימוני. היקוד שימוני בעצם מסביר לנו קצת איזה, באמת דבר עלום, שלא, איפה הייתה המלחמה שם? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתורה לא סיפרה לנו על המלחמה שהיו עם כל יושבי הארץ. ויקוד שימוני בעצם במדרש, פתאום שם פותחים לנו איזה סרט רציני ביותר, סרט מלחמה, שאיך עם ישראל נכנס לארץ ישראל וכובש חלקים מהארץ. אז בואו נראה את זה קצת, נתבשר בזה, נראה את יקוד שימוני, נעשה מה שנספיק בזמן, בואו נראה. ביקוד שימוני, התורה פרשת וישלח, רמז קוף למד ג' אומר יקוד שימוני, ויסב יחידת אלוהים, רק אני אגיד שיש גם ספר הישר, שגם קצת זה באותה, זה הבאתי את היקוד שימוני עצמו. אמרו, אם שני בני יעקב עשו את הדבר הגדול הזה, אם יאספו כולם, יכולים להחריב את העולם. הסביר המדרש, שאמרו, מה, רק שני אלה הרגו את כל אנשי שכם? שמעון ולוי? וזה רק מה? רק שתיים מתוך השבטים. אם כולם יבואו, מה יקרה? הם יכלו להחריב את כל העולם. ונפל פחדו של הקדוש ברוך הוא עליהם. לקח לו רדפו אחרי בני יעקב. אז בעצם נכנס להם איזה מורה, מה, זה לא המלחמה של כל המשפחה, זה רק שמעון ולוי. אם אתה רוצה להילחם מכל המשפחה, הסכנה היא הרבה יותר גדולה, בגלל זה הם עוזבים בני יעקב. רבותינו אמרו, אף על פי שלא רדפו אחריהם בפעם ההיא, אבל לאחר 7 שנים, רדפו ונתכנסו כל מלכי האמורי לבני יעקב, וביקשו להורגם בביגת שכם. לפי שלאחר מכן חזר יעקב ובניו לשכם. כאן כתוב במדרש, הוא חוזר חזרה אחרי 7 שנים לשכם, ואז שם הם ראו שאת כל מה שהם הרגו את כל אנשי שכם, עמדו שם וישבו שם ואמרו, לא יודע להם שהרגו כל אנשי שכם, אלא שיורשים את ארצם? נתקפצו כולם ובאו עליהם להורגם, ואז מתחילה כאן המדרש, שזה מלחמה שהייתה שם, כיוון שראה יהודה, כך, קפץ לתוך מערכת הרגלים הנחמים עמהם, ורק בתחילה לישוב מלך תפוח, שהם מחוסה מראשו ועד רגליו, בברזל ונחושת, בעצם יהודה קופץ, תופס את המלך, הוא הורג אותו, והיה רוכב על סוס, והיה מורה חניתות בשתי ידיו מעל הסוס, כמו היה חזק, כולו ברזל, נחושת, שתי חניתות, שני ידיים, לפניו לאחריו, ולא יחתי בכל מקום שהיה מטיל, כי היה גבוה בכוח לראות בשתי ידיו, כיוון שראו יהודה, לא נתרע ממנו, ולא מגבורתו, קפץ ורץ לקראתו, נטל אבן מן הארץ, משיקה, כן, אפשר לראות איזה משהו כמו איזה יהודה, דוד המלך, גוליאת, 60 סלעים ושליחה עליו, הוא היה רחוק ממנו 2 חלקי ריס, שהיה קופה עם זה נעמות ושליש, והוא היה בא לקראת יהודה, מקושט בכלי ברזל ומורה חניתות, עיקר יהודה באותה אבן על מגינו, ופיום מן הסוס. זאת אומרת, לסיפור של דוד וגוליאת, כאילו באותה נקודה, כיוון שרצה לקום, רץ יהודה וביקש להורגו, קודם שיקום מן הארץ. והוא מהר, מהר ועמד הרגליו לקראת יהודה. והיה מלחמה כנגדו, מגינו מול מגינו, ושלף כידונו, הוא ביקש לחתוך ראש יהודה. ויהודה הרים מגינו נגד הכידון, וקיבל הקעת הכידון, ופסק המגן לשניים, כאילו כמה הוא היה חזק אותו מלך תפוח. מה עשה יהודה? גזל ועיקאו בכידונו, וקטע 2 רגליו, למעלה מן הקרסוליים. ואז נפל לארץ, וכידונו נפל מידו, קפץ וקטע ראשו, ועד שהיה חולץ שירנו, באו עליו 9 חבריו. הראשון שהגיע לנטל יהודה אבן, ויקעו את ראשו, ומגיון נפל מידו, ולקח יהודה ועמד לקראת 8, תראו לב איזה מלחמה הייתה שם, המלך אחרי זה עוד 9, ולוי אחיו הגיע, הוא בא ועמד אצלו, וירה אבן, והרג לאלון מלך געש, תראו לב, כל אחד הורג מלך, ויהודה הרג כל 8, ויעקב אבינו קרב והרג לזירועי מלך שילו, וכולם לא קמו לקראת בני יעקב, ועוד לא היה להם לב לעמוד אלא לנוס. אז אתה רואה שם שבעצם היה כאן מלחמה, מדרש פותח את המחשבה, ופותח שכאן היה כאן מלחמה, יהודה, לוי, אחרי זה יעקב אבינו, כל אחד בעצם תופס מלך והורגו, ובני יעקב רטפו אחריהם, והרג מהם יהודה ביום ההוא 1,000, ועוד לא היה להם לב לעמוד אלא לנוס. ובני, והרג עם כל שבוע השמש, ושאר בני יעקב יצאו מתל שכם, מן המקום ההוא, שהיו עומדים מצידו, ורטפו אחריהם בהר עד שיצאו לחצר העיר, לפני חצר העיר היה להם מלחמה כבדה, מאותה מלחמה שנחמו עמהם בבקעת שכם. ואז יעקב, וירא יעקב חצים, והרג לפרתון מלך חצר, ובסוסי מלך סרטן, ולבן מלך הרם, ולשביר מלך מנהי, ויהודה היה ראשון ועלה לחומה של חצר, וארבע גיבורים ערכו מלחמה עם יהודה, קודם שהגיע נפתלי אצלו, אנחנו רואים איך מתווסף כל פעם עוד שבט, שהיה עולה אחריו, וטרם שעלה הרג לאותם 4 גיבורים, ונפתלי קפץ. ועלה אחריו, עמד יהודה לימין החומה, ונפתלי לשמאל החומה, והתחיל להרוג בהם. ישר בני יעקב דלגו ועלו אחריהם, ושברו אותם ביום ההוא, וכבשו לחצר, והרגו כל הגיבורים, ולא הניחו איש שלא הרגו, ושבו כל השבי. רואים כאן איזה כמה, באמת כוח היו לישראל, אפשר גם להסביר מכאן, על ישראל, שבעצם שהשבטים רוצים לבדות את יוסף, אז הם מוכנים לבוא, יהודה מוכן ללחם, עם כל מצרים, אז שם רואים כאן את הרקע של הדברים, רואים כמה הם היו חזקים. וביום השני הלכו לסרטן, וגם פה היה עמהם מלחמה, כבדה, עיר גבוהה ותעלה גבוהה, וקודשה לכל מי שקרב אצלה, ולא היה מקום לקרב אצל החומה, משום שחזק היה שור וגבוה מאוד, ולא היה מקום מלוגדה, ובהם הם כבשו אותה ועלו לחומה, וקדם יהודה ועלה ראשון מן המזרח, גד עלה מן המערב, עלו שמעון ולוי מן הצפון, תופסים את אותו עיר, סרטן זה נקרא, ועלו חומה, קדם יהודה ועלה ראשון וכן הלאה, ורובן מהדרום,
וקבעו נפתלי ויששכר והדליקו צירי השערים. שימו לב גם כן, הכיוונים פה זה כמו כיווני המדבר. ועל החומה היה עימם מלחמה בגבדה, עד שאלו לסיעת חברים שם, אנחנו רואים בעצם איך הם כובשים את כל הדברים. מי שירצה יראה את כל הרקע, שיראה את כל המעשה כשעצמו, דברים נפלאים, ממש מדרש, מי שירצה יכול לעשות סרט מיום המלחמה הזה של, של השבטים בכניסה לארץ. טוב, אז לאור זאת, הרמב"ן מתייחס למדרש הזה, ומשה בן נחמן, מתייחס למדרש הזה, ואומר, ואם נאמין, מקור העשירי, בספר מלחמת בני יעקב, כן, קודם כל עושים לדרך הוא אומר, אם נאמין, אם תלך עם הסיפור הזה, שסיפור כזה מאוד מאוד מספר איך הם הרגו את כל, את כל הזה, אם נלך עם הסיפור הזה, ובא להם פחד אביהם, כי נאספו שכני שכם ויעשו עם מהם שלוש מלחמות גדולות, ואולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם, היו בסכנה, כאשר בספר ההוא. עכשיו מביא את כל ה... אפילו יותר רחב בספר הישר, שם יותר מחריבים את הסיפור. ורבותינו הזכירו מזה, בפסוק שקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אמרו, נתכנסו כל צבאותיהם להזדווג להם. חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן, כמו שכתב רשי שם. אומר הרמב"ן, כל מה שאמרתי לך, זה כתוב ברשי. שהרי כתוב שמה ש... שמה זה בחרבי ובקשתי. אז כולם אומרים באונקלוס, בצלותי ובאותי, בתפילה שלי וברצון שלי, שהוא בעצם מתפלל מאוד על שכם, וכך הוא בעצם יצליח את שכם. ורש"י מביא כאן את, את המקום המדרשי שהבאנו כאן, נתכנסו כל צבאותיהם להזדווג להם. וחגר יעקב כלי מלחמה נגדן, אתה רואה שהיה כמלחמה של יעקב עם כל הזיבות העמים שמה, ולא כתוב לנו את זה, והמדרש, זה פתאום פתחו את הסיפור המלחמתי שהיה שמה. אבל כתוב בקצר שבזה, כי היה נס נסתר. למה בעצם לא כתוב בתורה? אומר הרמב"ן. תראו איזה סיפור ארוך. למה זה כתוב בתורה? אז אומר הרמב"ן, כל מה שהבאתם לכם כאן, שתראו את זה, אומר את זה מרתק, תקראו את זה נפלא. אבל כתוב בקצר בזה, כי זה היה נס נסתר, כי אנשים גיבורים היו, וכאילו זרועה מושיע למו. אז אתה רואה שמה, שהיה אנשים חזקים, אתה רואה שיהודה הורג חלק, הורג מצח את אותו מלך, ולוי, ושמעון, וכולם, כולם חזקים. אז כי אנשים גיבורים היו כאלה, וכאילו זרועה מושיע למו. כאשר קיצר כתוב, בעניין אברהם, באור כסדים. ולא הזכיר מלחמת עשיו עם אחורי, כלל. אבל הזכיר כאן, כי היה חיטת אלוהים על הערים השזבותיהם. ולא נאספו כולם לגדוף אחרי בני יעקב, כי היו נופלים עליהם ככל אשר אספת הים לרוב. וזה טעם חיטת אלוהים. כי נפלה עליהם ממתה ופחד מן הגבורה שראו במלחמה. וכך אמר, ויבוא יעקב לוזה, הוא וכל העם אשר עמו, להודיע שלא נפקד למהם ולא מעבדיהם איש במלחמה. אז הרמב"ן מתייחס מאוד מאוד לרקע של הדברים, ואומר, כן, ניתן לך שסיפור ארוך במלחמה כאן, וזה היה נס נסתר. למה נס נסתר? כי אתה רואה שהם אנשים גיבורים, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר להם. זאת אומרת, יש הרבה גיבורים, אבל הדבר שהקדוש ברוך הוא עוזר להם, והדבר הזה גרם להבנה מכל זוותיהם. שלא לא להיכנס בדבר הזה, חגר יעקב, ואז נשאר להסביר גם את הפשט ואת הנסתר, כי מה זה בחרבי ובקשתי? בחרבי ובקשתי פשט, היה לא חושב שבעצם יעקב אבינו חגר כלי מלחמה. אבל כולם מפרשים, חרבי ובקשתי בצלותי ובאותי, שהוא התפלל על זה. אז הדברים קשורים אחד בשני, שאנחנו גם מעוררים את כוח התפילה, וגם את כוח החרב, והדברים קשורים אחד בשני. לאור זאת, תראו את אור המאיר. בקור ה-11, וזה גם כן נראה את הדברים האחרונים, כאן מסביר מה הסוד הזה שבא לידי ביטוי, שכבר זה דבר חסידות למעשה שנעשה פה. בואו נראה. אומר אור המאיר, נחזור לביאור וראו כל עם הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אנחנו כתובים בתורה, שאם אתם רואים ששם השם נקרא עליך, ויראו ממך. אם אתה מבין שהעם בעצם העולם מסתכל, ידעו לכם, עד היום, שראו את מלחמות ישראל אפילו פעם, האם זה כבר הרבה יותר רציני, ששת הימים, ניסו בפנטגון לבוא ולחקור את, את האפקטים הצבאיים שעם ישראל עבר. אמרו, אולי ננסה לראות איזה צורות מלחמה יש שם, איך הם הצליחו בעצם, צבא כזה קטן, להרוג כל כך הרבה צבאות גדולים, וכזה מכת מחץ. ואחרי זה, אחרי פנטגון, הגיעו להבנה ש-It's a miracle, זה נס. לא הצליחו להגיע להבין איך זה נעשה, וכל זה נס, כי אמרו, אולי יש כזה משהו מיוחד, זה כלי מלחמה, זה כלי נשק. וראו זה נס. וזה המושג, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. אם אתה מבין ששם השם נקרא עליך, ירו ממך. זאת אומרת, כשאתה מדבר על דבר השם, ורואים שם השם, אז כל האפקט המלחמתי מקבל נופך אחר לגמרי. עמי הארץ זה השפעה שבעצם נקרא עמים. עמי הארץ זה שבעצם זוות הארץ. זוות ארץ ישראל שמצאים בגבולות של הארץ. בסדר? הכוונה השם השם נקרא עליך, אומר האור אמיר, סובל שני פירושים. אחד, כמשמו, כשם הוויה, החתום בפניך, שאיבדת חותמך. אתה מדבר שם השם, אתה מניח תפילין, כמו שאומרים את זה בא. ויראו מהרעת פניך, והפי זה ביארתי פסוק פשוט וישלח, וישאו, והי חיטת אלוהים על הערים השזוותיהם, ולא רצפו אחרי בני יעקב. שימו לב, כי שם השם זה שם יתקבב כשם הוויה. מה זה שם? זה שם שאנחנו לא קוראים אותו אפילו. רק אומרים שם עדנות. קוראים את השם הוויה הזה, יתקבב כבר, רואים עדנות. לכאורה, לא כל המקום שנאמר, והי יגיד צער. וכאן אין מקום לצער. אדרבה, שמחה לבני יעקב. שחיטת אלוהים על הערים, ולא רטפו אחריהם למעיק להם. אומנם כלפי דברנו יתפרש הנכון. כי מהראוי אשר יהיה חיטת על הערים אשר זוותיהם. משם החתום ומאיר בפניהם. ומזה יראו ויפחדו מדלוק אחריהם. זאת אומרת, כשהעמים רואים את האור, אור השם שמאיר על עם ישראל, הם מבינים שזה משהו אחר, משהו עמוק יותר, וזה גורם למה? לפחד. כשעם ישראל עוזב את הקרבת השם, הדבר הזה גורם לעמים לבוא עלינו, והדברים מאוד מאוד ברורים. שימו לב, משהו קראנו מאיראן. זה הכל בעצם מבט, ברור שגם הם רואים את זה כמבט דתי, כי בכל יש כאן מלחמה דתית, מה לנו ולהם. ויש כאן, אם אנחנו לא מדברים בדבר השם, הדבר השם הוא גורם להם לחיטת אלוהים. אמנם, כיוון שהתורה מעידה שעיקר יראה מחמת חיטת אלוהים, זהו בחינת צער. והיא אגיד צער, כי חיטת אלוהים די כעל הערים, ולא חיטתם של בני יעקב. והכתוב אומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. ויראו ממכה משם, משם המאיר בפנים. מה זאת אומרת שם המאיר בפנים? עם ישראל, יהודי, יש פה איזה משהו, בחינה פנימית מאוד, שמה? שאור השם מאיר עלינו. כתוב מה? יאיר השם השם פניו אליך, ויחונקה. כשאנחנו מתפללים, אנחנו שואלים את עצמנו איפה הפנים צריכים להיות. אם אתה בחוץ לארץ, זה כיוון ארץ ישראל, ארץ ישראל לכיוון ירושלים. הפנים של עם ישראל, הפנים זה הפנים. כשאתה רואה אדם משוגע, אתה יכול לראות שהוא יש לו בעיה איפה בפנים. ישר אתה רואה את זה בפנים. באחור אתה לא רואה את זה. למה? כי הפנים זה ישר אתה רואה את הפנים. בעם ישראל יש משהו בפנים, כן? אין כתוב, משם המאיר בפנים, ועוד יש לפרש, וראו כל העם הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממך. הדרך שביארנו בפרשות הקודמות, ונשמע יתרו את כל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו, תוכן הדברים, לשעבר טרם צאת צבאות השם ממצרים, עדיין לא ניכר בשביל מי היה עיקר הבריאה. שם הוויה ואלוקים, שם מלא, או על עולם מלא, שלא בייחוד, עולם קדוש. כן, יש לנו שם הוויה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. העולם נברא בשם אלוהים. בפרק ב', ביום עשות השם, כן, השם ארץ, שם אלוהים ארץ ושמיים. אז איזה שם מתגלה בבריאה? שם הוויה או שם אלוהים? ואחר לעשות אותות המופתים במצרים, שידד מערכות ופתח אסוריו, מה קרה שם במצרים? כי שמי השם לא נודעתי להם. במצרים ידעו את שם אלוהים. מה זה שם אלוהים? שם זה בעצם מערכות הטבע. איך כתוב יוסף? יוסף אומר לפרשה הבאה, הוא אומר, האלוהים יענה את שלום פרעה. זה פשוט הבאות. מה זה אלוהים? בעצם הוא הרגיל שם אלוהים במצרים. השם אלוהים הוא קר, אבל שואל פרעה, מי השם? איפה שם הוויה פה? מה הבדל בשם אלוהים שם הוויה? שם אלוהים זה שם מערכות הטבע. החוקיות של הטבע. והשם הוויה מה יכול לעשות? לשנות סדרי הטבע. זה שם השם הוויה. הוא שידד מערכות, הוא פתח אסורה וניכר שהן המה מוחה דאגוזה בשביל עיקר הבריאה, כמו שבעצם הוויה מה הוא עשה? פתאום הפך מים לדם, קרה את הים. פתאום רואים שם השם, כי שם השם נקרא עליך. וזה בו ישמע משמע לשון הבנה, שלומר, הבין את כל אשר עשה השם, מה זה השם? שם הוויה? היינו עשיות העולם ומלואה, היה רק למשה ולישראל עמו. בשביל עיקר העשייה, עליהם נקרא בייחוד שם מלא, ואתה, אלוהי ישראל יקרא. וזה רמז הכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, דייקה, בייחוד. מבינים שיש עם כזה בעולם קטן, והוא עושה כאלה דברים נפלאים, שאף עם העולם לא עושה, אבל מאיפה זה נובע להם? האם זה טקטים צבאיים? האם זה משהו זה? בסוף רואים שמה? כי שם שם נקרא עליך. התחילו להיות במלחמה האחרונה, כל מיני דברים, כאילו איך פתאום במסוק, זה של חיזבאללה נופל, זה של איראן נופל וכל זה, הם לא הבינו מה קורה שם. התחילו להגיד כל מיני דברים שחו להם, כל מיני מזיקים אליהם, הם לא יודעים לאכול את זה. אבל בעצם אנחנו נדבר שבעצם אתה אלוהי ישראל יקרה. כן, גם מה שקרה בעם ישראל, כל המלחמות, המלחמה האחרונה עם איראן, עם כל הטילים שיורטו פה, זה נס. ואנחנו צריכים להכל לומר מתמה, ואתה אלוהי ישראל יקרה. למה? כי הקדוש ברוך הוא עמנו, כי שם השם נקרא עליך, וירום ממך. ואיזה רמז זה בכתוב? וראו כל עם הארץ, כי שם נקרא עליך, ודייקה בייחוד, אז וירום ממך, וכל הזמן הגלות, אין השם שלם וניכר על ישראל. כשאנחנו בגלות, אז לא יקרה שם השם. כשחזרנו לארץ ישראל, שימו לב, לכן ערכו לנו הימים עד קץ הפלאות, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. כשחוזרים לארץ ישראל, חוזרים לשם הוויה. אין הקץ השלם ואין השם שלם, גם אדם כתוב, כי עד הכסייה, כשהעמלק הוא בא בעולם, אז חסר שם השם, עד לכסייה, אבל לבוא כי חסר לנו, וכל זה תילום בקישון פעולתנו לטיב דרכנו, ובזה נאות להעלות תשעות הקדושים המפוזרים, ותורקנה את קומת עשית רעך, מצוות הקדושות, ואותית התורה המובשים בה, ויבנה הכיסא ויתמלא השם, ומלחמת השם בעמלק, נחה, ושקטה והרמז יסד פייטן, ושחרית, ממייחה קלות להר, קודשו, ראשי תובות עמלק, על דרך מאמרם, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יכנס ירושלים שלמעלה, עד שכנס ירושלים שלמטה. והיינו, אחר התשלום הבירור, שיעלו ויגביעו קלות הניצוצים הקדושים ואותיות התורה, במקום המרחק למרום שבטם, בהתרוקנה קומת עשית רעך, וקומת השכינה תתמלא מקום חסרונה. כי לא נתמלא הצור, אלא מכבונה של ירושלים. בוא נסביר את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שכל מלחמה, כל מלחמה רוחנית, אם יש לנו סייעתא דשמיא, זה משפיע עלינו על כל מה שקרה. כי מה שקרה בשמחת תורה, רואים שכל המערכות קרסו. כל המערכות, ההתראות, זה לא נתפס. כאילו, כל המערכות קרסו. הכל היה, תגיד אם לא, המערכת הזאת, המערכת השנייה, המערכת השלישית, הכל קרס. והם רואים כמה הקשר בין, אם יש איזה, יכול איזה, כרגע קטן, אז אבטיח, משהו קטן, רואים מה הדבר הזה גרם. אבל אחרי זה, ברוך השם, ואחרי גדולים הקצך, רואים ברוך השם מאז, איך עם ישראל עובר תהליך גדול וחזק, מכל המלחמה וכל ההשמדה של כל האויבים, אחד אחד, מכל מקום. אומר הרב, זה נובע בצד הרוחני. זאת אומרת, אם אתה רואה את המבט הרוחני, אתה מבין שמתוך הצד הרוחני משפיע על הצד הגשמי. לא ייכנס לירושלים של מעלה, עד תיכנס לירושלים של מטה. זאת אומרת, יש לנו איזה מהלך שאם אתה מבין שיש לך איזה עולם רוחני שעם ישראל הולך ומתברר, הדבר הזה גורם גם כן להשפעה וניצחון במלחמה. ואחרי שיעלו במקום המרחק, מורה למקומת עשית רעך, קלות הקדושה, מובש פעם ימילה, יבואו ימים המקובים לנו, הוא הקץ, מלחמת השם במלאק, נחש שקטה, וזו נדו פייטן, ממרחק, קיינו במקום הנמוך, כשעלו משם לתסות הקדושים ואותיות התורה ולמקום אחדותם, ותיבנה ותיקונן השם השלם והכיסא שלם, ויחוד כל ישראל, והשם בראשם, עלות להר קודשו, ירושלים של מטה, המכוון כקדושם של מעלה. ומחו ימחה את זכר המלאק הרשום בראש, בראשי תיבות שמה, כי אין לזרים חלק לעמוד על הדרך, ולמנוע עלות להר קודשו. אמנם הכל תתולה בתשובה, ואם אין תשובה אין כלום, מסביר כאן, אומר כאן, שאם אנחנו מבינים את המבט הרוחני, שכי שם השם נקרא עליך וראו ממך, מה שקרה עם יעקב, בני יעקב, הם עולים, והם, מה הם עושים? מקרים בבית אל, מה כתוב שם, ואז אחרי זה, שמתפעלים לשם, כתוב שם, המחרה ששם כל מה שקרה לו ליעקב אבינו עם מדינה, ומה שקרה לו אחרי זה עם כל הדברים, שכם ועם כל הדברים האלה, למה זה קרה? כי הוא שהה מלחזור, לקום ונעלה בית אל. הוא אמר עכשיו מספיק, בוא נעזבו את הכל, נקום ונעלה בית אל, מה שהבטחתי, לנדור לקדוש ברוך הוא שאני אעלה חזרה לבית אל, ובמקום הזה יהיה בית אלוהים, שאני בעצם השתהיתי, ובגלל זה הדבר הזה קרה לנו. איך זה קשור אלינו? כשעם ישראל חוזר לארצו, ואנחנו צריכים לחזור לאיפה? למקום המקדש, ואנחנו מתמהמהים. מתמהמהים קצת בסדר, ששת הימים וכל זה, אבל מתמהמהים בלחזור למקום המקדש, כמו שקרה יעקב אבינו אותו דבר, קורה לנו המון המון בעיות כשאנחנו לא חוזרים למקום המקדש. יעקב נכנס לארץ, יורד לשכם, ממשיך הלאה לכל התנועה, אבל מה חסר? חסר נקום ונעלה בית אל, לבית המקדש, ללמוד בית לשם, ובגלל זה, אומר רש"י שם, כל הפרעות שקרו לשכם, כל התלאות, כל הניסיונות, כל הדברים האלה שקרו למדינה והכל, כי לא חזרנו לבית השם. ומול בא הרמז, שובה ישראל עד השם אלוהיך. מה זה שובה ישראל עד השם אלוהיך? כלומר, בעזרה באה להיות תשובתם גדולה, בכמות ואיכות כל כך, עד שגרמו באמצעות תשובתם הרמתה, לאחד שם מלא בייחוד, כן? עד השם אלוהיך. מה זה עד השם? לא כתוב תחזור בתשובה מהחטאים שלך. איך הרב קוק מסביר? שובה ישראל עד השם אלוהיך. קח את כל החיים שלך. כל העבירות שלך ואת מה תעשה? עד השם אלוהיך. לא בגלל, לא תשובה בגלל שבא לתקן את החטאים. תשובה שהולכת לרומת את כל העולם. יחיד ששב, מוכרים לו בכל העולם כולו. אתה משנה את כל העולם. זה לא רק בעצם אני בא, למה אתה בא למכון מיר? הייתי בחטאים, אני אתקן אותם. לא, הרבה יותר עמוק. שובה ישראל עד השם אלוהיך. המלא בייחוד, וזה שובה ישראל כל כך בחוזקה עד השם אלוהיך, שיחד שמו עליכם שם מלא בייחוד. וגמר אומר, כי קשלת בעווניך, הכוונה על זה, דרך שזכרתי, למעלה בשם על שכר הקדוש, שביער בפירוש הפסוק, אל תשבעו בשמי לשקר, אחד השם אלוהיך, השם אלוהיך אני השם, תוכן הדברים, כי באמת בעשותם מעשים רעים חס ושלום, לא מגיע מזה לקדוש ברוך הוא שום גם, כי שיחת לו בניו ומם, אם אדם עושה עבירה, הוא גורם למה לנתוק מהקדוש ברוך הוא לעצמו. זה עצות. איך כתוב בזוהר שכל המצוות זה רק עצות. אתה רוצה חיים טובים, תאמור כי טוב השם. אם אתה עושה עבירות, אתה פוגע במי? לעצמך. כי שיחת לו, לא בניו ומם. מום שלהם ולא לו, שמקריב וכתיב. אתה מאבד את עצמך, את החיים שלך. וזהו, אל תשבו בשמי לשקר. כי ראה מה גרם, מה אחד גורם, וחיללת שם השם אלוהיך. שאני יכול לכנות שמו עליך בייחוד. מה הבעיה? שם השם כאן חסר כאן. זה הבעיה הגדולה. שאתה רוצה לכנות שם השם בייחוד, ייחוד שם השם. מה זה עבירה? לשון ניתוק. כל אברהם העברי, כל העולם בעבר אחד, הוא בעבר השני. ואתה רוצה שייחוד השם, שכל שכל יתאחד עליך, זה הסכנה של החטא. ששם השם יקרא עליך בייחוד, אבל אני השם. אם חזדת מה תפעל לי, כי אם חיללת, שאני יכול לייחד שמי לקרא אלוהיך בייחוד, ככה העניין כאן. שובה ישראל עד השם אלוהיך בייחוד. כמדובר, כי אם לאו אין הפגם מגיע אליך, אליו יתברך, כי מלך נוגע הדבר. וזהו, כשלת בעווניך, כשלנו שלך, שאני יכול לייחד שמו עליך. והוא שם ממך יראת פניך, כי מיטבת דרכך בתשובה הרמה, ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, בייחוד, יאו ממקה, האומר כאן, האומר בעצם, זה הסוד, שאם אנחנו קרובים לשם, אז ההשפעה היא השפעה אוניברסלית, חיטת אלוהים על הירועים, הכל הזיבה, אבל אם בעצם האדם יצא חוטה, הוא בעצם מאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואז נוצר כל הנפילות והקשיים, כי הקדוש ברוך הוא יכול לייחד שמו עליו. וכל התפקיד שלנו בעולם זה מה לעשות? לייחד שם חוץ שם שכינתה עלינו, זה הסוד הגדול. ומתוך כך, מביא את הפרשה של בני יעקב, שהם עולים בדרגה, בייחוד השם, ואז מתוך כך, זה משפיע על כל העמים לסביב זוותיהם. אז כמו שהיה אז, כנתה, שיותר נתקרב לשם, כל תפילה, שובה יסד השם אלוהיך, כשאנחנו מייחד שמו עלינו, ואז, ואמר כתוב, וראו כל אמר את שם השם עליך, ויראו ממכה. שנזכה. כמו שאז, גם כמחמתנו, אנחנו עכשיו בתקופה הזאת, שכשאנחנו יאיר עלינו, ולא רטפו אחרי בני יעקב. נזכו וימצוא.